לכם?
בבקשה.
סתם, אתם קצת מהל, לא מלאריך פורים. יש פה בעצם שלושה דברים, ארבע דברים. אחד זה מהל, אם זה הרע, פור הגורל של הרב שגר, של הרב שגר, דברים מאוד יפים. אחד זה סיפור שקרה לי בארגות פורים. אחד זה, משפחות מוכר, זה עדות של אדם בשם פנחס הבורגר בפורים של התהליך למותו של הרב. שהוא ספר, שהוא יושב את דבר בית בערב פורים וספר מה קרה שם. זה ממש דבר מרתק. זה יפרסה בסיני, כמה שנים. טוב, נתחיל מה...
כי דווקא הרב לא נשמע לי טיפוס פורי.
לא, ממש לא. ממש לא פורי. זה מיוחד נקודה כאן.
הוא יכול לכתוב הגות על למה נכון להיות בליצנות, אבל להיות בליצנות...
ממש מדויק. יש פה, יש, לא, אגב פורים יש פה עוד כמה, כל מיני אנקדוטות מאוד מחמוד יפות על מדעתו של הרב, על שמיכה לאברכים צעירים וכל מיני כאלה צעירים וכל מיני דברים. אבל איתם קודם נתחיל קצת לפני המייס הלכת קצת לימוד, בסדר? אבל נפל הפור בחודש י"ב, כחודש אדר יש בצע בחינה של מה שאין מציאות ישראל. כחודש אדר הוא סוף החודשים, הוא מורה על הסוף ועל התכלית. ואמר חשב עד רבה ניקח נפל חודש גורל בחודשים, כי חודש אדר הוא סוף החודשים, מורה כי בחודש הזה יהיה סוף להם. לכן נפל הגורל בחודשים שמורים על סוף. מה שנפל הגורל בחודש אדר, אל תאמר שאלה בגורל הזה ממש כשעולה מקוי המחשבת המן, כי זה אינו, וכך הוא באמת, כי בוודאי יש לישראל סוף ותכלית בצד עצמם. בצד השם יתברך יש להם קיום, אבל בצד עצמם אין להם קיום. דבר זה שאין ישראל הקיום רק מצד שהשם יתברך בורא, כי זה כשם אל בסוף השם של ישראל, כי בסוף שלהם יש להם מצד עצמם את אלה שהשם יתברך להם קיום. מצד עצמם של ישראל יש להם סוף, ולכן נפל הגורל בחודש י"ב, שהוא סוף החודשים, כי יש לישראל סוף מצד עצמם. ואמר הרשע, כאשר נפל הגורל בחודש י"ב, שמח, כי סבור היה כי מאחר שנפל בחודש י"ב, אבל זה על הסוף ולא ידע כי יש להם סוף מצד עצמם, רק הקיום שלהם מצד השם יתברך. בכל הרמות קיומם שלהם מצד עצמם יותר מישראל, ואין להם הקיום מצד השם יתברך, וכי הסוף שלהם שיתפלים, וכי ישראל לא יתבטלו. וכך הקראתי פלפור, הרפל הגורל החודש אדם של סוף החודשים שבו סוף שלהם, וכן לא האמת שיש ישראל סוף מצד עצמם, והסוף שלהם מצד עצמם, הוא עצם קיום שלהם מצד השם יתברך, וזה קיומם לנצח נצחים. וכאשר תבין אילו דברים, אז תבין, אז תדע להבין מה שאמרו זה על כל המועדים בטלים, אם הם פועלים בטלים, וזה, כי כל המועדים זכר ליציאת מצרים. ויציאת מצרים הוא התחלת ישראל, וזה עצם ישראל. אף שההתחלה מן השם יתברך, כל דבר זה יש לו הפסק וביטול. כי כל נברא יש לו ביטול מצד עצמו, יהיה מישהו. לפיכך המועדים זכר ליציאת מצרים. ויציאת מצרים הוא התחלת ישראל, כל דבר יש לו סוף. לכן יש ביטול המועדים, אבל ימי הפורים אין זה מצד עצמם, כי אם השם יתברך, משהו יתברך תחיל בסוף ישראל. כי ישראל אם השם יתברך בדבר שהוא מצד השם יתברך, לא מצד עצמו על הדבר הזה אי אפשר לשביל, לא פסק כלל, וכך נהיה פורים בחודש האחרון. טוב, המהר"ל כדרכו, מעגלים מעגלים, חוזר בצורות שונות על העניין. ואני רוצה עכשיו, לפני שנדבר מעצמנו, המהר"ל נקרא את הרב שגר, ואני רוצה לקרוא את משהו שהוא בעקבות הרב שגר, אולי אחרי הרב שגר. נקרא פרספקטיבה נוספת על פור הגורל, אבל הדברים שלו באמת נפלאים. וקודם כל ניכנס אליה, כי הוא נותן לנו כבר איזושהי אינטרפרטציה שבאמצעותה אפשר לחזור אחרי זה למהר"ל ולראות מה קורה כאן. דברי המהר"ל מופלאים, כותב הרב שגר. לכל דבר יש סוף וגם לישראל. גם ההיסטוריה של ישראל המתחילה ביציאת מצרים תסתיים ככל היסטוריה. ושכך המועדים שאינם זכר ליציאת מצרים וחלק מההיסטוריה הזו יתבטלו. תראו, תמיד השאלה עד כמה לקחת את זה ברצינות, תמיד אותה אלה. אולי הכוונה שבאמת התבטלו, כלומר, נזכיר הניח תפילים, נזכיר לשים סוזות, נזכיר לשמור שבת, כל כך הרבה זכר ליציאת מצרים, כמובן ליל הסדר יתבטל, כי הכל זה יציאת מצרים, וזה יציאת מצרים רק. הוא התחלה שהיא תלויה בגלגלי השיניים של ההיסטוריה, וכל דבר שהוא כפוף לזמן הוא סופי. וכיוון שכן, אז הכל סופי, הכל יתבטל. ואז הוא מגיע למשפט הבא. כי כמו שההיסטוריה תגיע לקיצה, כך גם כל כך מהר רואה את הדברים. הרב מוקר חולק על העמדה הזו, אבל הרב רואה שם את כל...
מי חולק?
הרמב״ם. הוא דבר על ישיבות המשיח פסגה עליונה של העולם הזה.
המשיח צריך, אבל הם לא חריגה מההיסטוריה.
אני חושב שהרמב״ם ראה את ההיסטוריה כאיזשהו פלטפורמה של נצח. יש עולם הבא שהוא עולם הנשמות, משהו אחר. אבל בפירוש הוא נעץ את הקנה ב...
ההיסטוריה
הממשית
של העולם
הזה. הולכת מראשית הימים עד אחרית הימים, ואחרית הימים שם יהיה עסק כל העולם את השם בלבד, יהיה ביטול כמעט סדרה ותחרות, וכל יכול להיות מין תנועה שתתרחש בתוך ההיסטוריה, ותהיה בעצם הזיכוך הגדול של ההיסטוריה, שזה בעצם האופציה המשיחית לפי הרמב״ם. המהר"ל באופן אחר לגמרי הוא רואה את ההיסטוריה כעולם סופי, כעולם שבאיזשהו מקום ההיסטוריה תתבטל. וההיסטוריה בעצם קשורה ליציאת מצרים. וכל ההוויה של ישראל...
מצרים תלויה בהיסטוריה, חלק מההיסטוריה.
חלק מההיסטוריה, לכן גם חלק מביטול ההיסטוריה. חלק מהסוף, זה דבר שהוא מדהים, לראות ככה את השקולה, אפילו ברמת הפרספקטיבה הפשוטה, איך אתה מסתכל על העולם, איך אתה תמיד מקובעים בתוך עולם שאתה מגיש, תמיד כך זה תמיד. וככה התודעה תימשך, וככה התודעה הדתית תימשך. כל ההלכות היסוד ימשכו באופן הזה. יש להכניס אלמנט כזה שבו הכל יתבטל. יש הכל בעצם קשור לגלגלי השיניים של הזמן, של ההיסטוריה. ואם אתה יצא בתוך ההיסטוריה, זה מלא יום הכל יכול להתערער עליו.
רגע, אבל אני רוצה להגיד שבאיזשהו רובד, כשהמר"ל מדבר על קץ הזמן בעתיד, אז הוא גם מדרג את החשיבות בהווה, זה לא רק עניין של זמן.
ללא ספק, זה העוקץ העיקרי.
גם כשאתה אומר על דבר, להגיד, כשאתה מדבר על קץ ההיסטוריה, זה דיבור שאני מרגיש אותו קצת דיבור ריק, בגלל שזה טווח זמן לא ידוע בכלל. כשתיגמר ההיסטוריה לא יהיה. מה זה כשתיגמר ההיסטוריה? זה עוד 10,000 או מיליון שנה?
זה עכשיו, זה העניין.
מילא, זה נותן רובד במציאות העכשווית.
ברור, ברור, הנה, תראה לאן זה הולך פה. זה ברור מה שרבי שאומר כזה
שכל... אבל ברור שכל כימות זמני הוא גם חלק מדיון היסטורי בפני עצמו. נכון, כאילו
כל פרק זמן שתגיד הוא עדיין חלק מההיסטוריה. טוב, עוד 10 מיליון שנה, אוקיי.
בוא נראה אחר כך מה המשמעות של הדברים מבחינת. רבי שאומר כאן השאלה של המשמעות. כאילו אם זה מדבר על איזשהו נקודת עין אישה במקום, אז מה זה משנה להיום, כאילו מה זה גל החיים. אבל נראה את הרב שגר לנו לוקח את זה. גם ההיסטוריה של ישראל מתחילה ביציאת מצרים, תסתכל לכל היסטוריה. גם מישהו ככה, מועדים שאינם זכר יציאת מצרים, חלק מההיסטוריה, זה יתבטלו. קיומם הליטחי של ישראל איננו הקיום ההיסטורי, אלא הקיום העל-היסטורי, האלוקי, שאיננו בכחות היסטוריה כלשהי, שככל כחות היא ספית וזמנית. והכל ניסיון לייצר איזו אמירה נחרצת, טוטלית, על עם ישראל, תוך איזה זיהוי, שכחות היסטורית הוא כבר יהיה קשר, כי מה שיש זה נצחיות שהיא לא ניתנת להגדרה ולא תלת ללבושים, היא בעצם מעבר לכל לבוש. זה בעצם מה שכך רוצה לדעת על הפירות. פורים שאיננו כרוך בהיסטוריה ובערכיה, הוא מעבר לטוב ולרע היסטוריה. עד לא ידע בן ארור ברוך, עד לא ידע בן ארור ברוך, הינו התרמה שקיום ההיסטורי זה כאן אופייה מיוחד. פורים הוא חג הנצח, חג שבו הכלים מאבדים את כחותם. ככזה הוא חג פוס יציאת מצרים. הופיעה קרנבל לי על יצירות והתחתות כוחל בשבירת הכלים, שינה שבירת האידיאולוגיות והתפיסות ההיסטוריות של יציאת מצרים. אך דווקא בשוקח פנוי דברי המערה לגילוי אינסופיות האלוקית, שבגרסתה הראשונה היא מופיעה כעסנית, ככס ההיסטוריה והאידיאולוגיה. בגלגולה הבאה היא תופיע כדבקות האינסופית, אז היא בלס חוקפינו. שכרות זו מנפצת ערכים זו של עד הלידה בין ארור לברוך, מסמרת יותר מכל את המסב הפוסט-מודרני שבו אנו נתונים. הכאוס המהיר על התרבות בכלל ועל היותי בפרט, בפירות הסובייקט הרחב, הופך פרגמטרי של הפוסט-מודרני שאיננו אלא שבירת הכלים, וגישתו עליזה השקרה ולא רק ביין, הקרנבל לתפורליזם סקס הסגולית המציאות. אך דומה שאין כאן אלא מימוש החזון הקבלי, לפיו שבירה זו עשויה להוביל לגימוש הכלים. לתבניות דתיות גבוהות אינטליגנטיות יותר, ולגילוי הרמות הגבוהים של התוהו, הדתיות גבוהה מרתקת מכמה, ואז יהפוך עליה כדי חז"ל לשותף לבורא מעשה בראשית. מה נעשה עם זה? אני חש כנראה את תחושות מעורבות עם העולם. כל כך זה מופלא. ובאמת, אני לא יודע איך המהר"ל בזמנו מה עבר עליו, כלומר, דברים כאלה, כלומר, איך הוא באמת תפס את פורים, את חודש אדר, שהחודש האחרון, יש גזירת המן לביטול ישראל, הייתה באמת נכונה, הוא באמת הבין את העניין. ישראל מצד עצמם יש להם סוף. כל מה שנותר להם זה רק אין ספיר של הקצה של שם ישראל, שזה המילה אל, שזה בעצם ה... זה מצד האל יש להם קיום, האינסופיות. אין ממשות קובית, אין ממשות היסטורית, אין ממשות בצורה מסוימת שככה זה ישראל. וזה מצרים גם יש לסוף, כל השפעת הלאה יש לסוף. אחרי תתבטל, רק פורים לא יתבטל. יש כאן קודם כל באמת איזה תפיסות מאוד רדיקליות. ניסוח של המראה לבד כבר רדיקלי, ודאי הפרש שמות של רב שגל, לא יותר לוקחת את זה לכיוונים מאוד רדיקליים, מאוד אנרכיסטיים.
כאילו, המראה מדבר על יציאת מצרים, והסתכלות ההיסטורית כיחסית, בגלל שיש את הקיום מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא איזה אמת מוחלטת יותר ששוברת את האמת ההיסטורית. הרב שגר מחבר את זה להיעדר האמת ששובר את האמת ההיסטורית. ופה תמיד יש את הקפיצה שאותה הרב שגר תמיד לא מסביר עד הסוף איך עושים אותה.
אתה לא יכול לקבל דבר מהמהר"ל.
כי המהר"ל אומר שיש קיום של ישראל מצד השם יתברך.
זה אמירה שאתה רוצה.
אני אומר שנראה לי מצד האנרגיה שהמהר"ל אמר אותה, הוא לא אמר את זה מצד היעדר האמת, אלא הוא אמר את זה מצד אמת כל כך מוחלטת בגבורה שלא תלויה בשום דבר במציאות.
זה כבר אינטרפרטציה.
הוא אומר קיום מצד השם יתברך. השם יתברך זה לכאורה אמת גבוהה יותר. זה לא, הוא לא אומר היעדר.
הוא לא עושה פה אמת, הוא מסביר. יש קיום מצד השם יתברך. מה המובן של המשפט הזה? לך תלך. מה שאתה בא לרב שגר שהוא לא...
זה ברור ש...
אתה עושה, גם המראה לא נתן
דין. לא. אני לא יודע, אני דווקא מאוד נתפסתי לזה שהמהר"ל, אני מרגיש שהרב שגר והמהר"ל נמצאים במין פרספקטיבות הפוכות מהבחינה שהרב שגר רואה מולו את המצב הפוסט מודרני ומנסה למצוא בתוכו את הזיק, את מה שמאפשר בעצם את...
מפגש,
בעצם את החיים הדתיים ואת המפגש
הקדוש ברוך הוא דרך
זה. מצד שני המהר"ל פה, הדרך שבה הוא מציג את המן מאוד מאוד תפסה אותי, שהמן בעצם הוא לא פרייר מהבחינה הזאת, הוא מסתכל על התכלית, הוא מסתכל על בעצם תכלית קיומו של עם ישראל, לא משנה אם באמצעות הכלים ההיסטוריים, באמצעות המוסדות ומועדי השנה, שהוא אומר, או, זה החודש ה-12 וזה בעצם הסוף של השנה העברית, וזה מעיד על משהו עמוק, שהסוף באמת נמצא כאן. אבל בעצם הוא מציג את המן עצמו כמיטיב לחדור למחשבה התכליתית בפני עצמה, שפה הוא צריך לזהות בתוך עולם של אנשים שמביטים על התכלית את ההיעדר. כאילו, המבט הוא הפוך
לחלוטין. אתה אמרת כמה דברים יפים. דבר ראשון, אתה אמר שהבאתי בית שונים בין הרב שגר למהר"ל. המהר"ל לא מתיימר לומר בכלל מה יהיה. הרב שגר כן מתיימר לומר מה יהיה. והנה פה סוגר לי, הוא תפילת הכלים, מה שאתה, זיכרון, זה מפסר ככה, מפסר אחרת. המהר"ל לא הלך עד כדי כך. הוא רק אמר, הוא הניח את הזרעים האלה של הפירוק. כמו שהוא אמר במצח ישראל, שזאת ההוויה תהיה נפסדת, ועל גביה תהיה הוויה משיחית. מה זה אומר? לא, אמר, נערל, דבר אחר. הוא לא חייב להגיד אותו לידי. הוא עזר כזה ככה לחלל. שגר, כמי שחפש יותר את ה... תכלס? אז נגיד, תכלס, זה גם ניהול שלך.
לא רק, אבל שגר מחפש לתת פרשנות למציאות שמסביבו. המהר"ל כאילו לא מתייחס למציאות שמסביבו, אלא אומר...
לא.
אומר דברים מעל ההיסטוריה. הרב שגר בסופו של דבר זה אמירה... אבל הבעייתיות, כאילו הרב שגם מדבר פה על האמת שמעל ההיסטוריה, אבל אומר את זה בהתייחסות לתופעה מאוד ספציפית שהוא רואה מאוד
היסטורית.
מאוד מאוד היסטורית, הפוסט-מודרניזם.
אני מזכיר את זה לגמרי, זה כאן...
היסטורית מאוד... ספציפי. דיברתי במייד שלו, הוא אמר לי שלא יש ביקורת של...
לא ברור.
המייד. אתה יודע, הוא היום כאילו בכל מיני עולמות אחרים, אז הוא אמר לי שקורת הרב שגר. הוא אומר, הרב שגר, בניגוד כשאתה... הרב שגר הוא מאוד מאוד מתייחס לתופעה ספציפית שהוא רואה מול העיניים. וההתייחסות הספציפית הזאת, זה גם ביקורת על הרב קוק. גם הרב קוק, שכותב, מתייחס לתופעות שהוא רואה מול העיניים בתקופתו. ואז כל קריאה של זה, מנקודת מבט שטיפה תופסת פרספקטיבה שונה, הופך את הדברים ללא רלוונטיים, כאילו. אז נסתכל ככה על הפוסט-מודרניזם. אם הפוסט-מודרניזם הולך טיפה הצידה, אז המיקום של הדברים נהיה כמו הרב קוק, שכותב דברים על המודרניזם בתקופתו, ובסדר, המודרניזם חלף. אז הדברים של הרב קוק מאבדים כביכול את ה...
מעלית השאלה מאוד
רלוונטיות. עצם הרלוונטיות של ההוגה הופכת להיות חוסר הרלוונטיות שלו בפרספקטיבה של זמן.
אבל זה גם כוחו במובן מסוים בהתמודדות פוסט מודרנית, כי הוא יכול להתמודד עם סתירות. הסתירות בעצם לא מחייבות אותו וגורמות לו לאיזושהי מצוקה כמו הוגה קלאסי, כיוון שהוא יכול, בין אם זה דרידה שמתמודד מצד אחד עם אי האפשרות להיכנס לטקסט בלי לפרש אותו, ומצד שני האבסורד שבפירוש המעוות את הטקסט עצמו, אם בכלל קיים דבר כזה. זאת אומרת שאין טקסט מצד עצמו, אבל גם אסור לפרש אותו. יש פה איזושהי סתירה שהיא חלק מהמתח שמניע אותו לכתוב בכלל, אבל זה לא מפריע לו כי הוא לא מחויב לשום דבר. עכשיו אצל הרב שגר אני חושב שזה טיפה שונה, כי הוא כן מנסה באמת לייצר אמירה שגם באמת תניע אנשים או ציבור לייצר משהו. אז
זה השאלה, אז מה נשאר מזה כשהסיטואציה שלי שונה?
שני דברים, קודם כל אני חושב שעצם השאלה מה נשאר מזה, אני לא יודע אם שאלה שהיא לגיטימית. נגיד שכלום לא נשאר מזה, בסדר, זה לא נורא. השאלה היא, שני מושגים שצפים אצלי. אחד זה התשובה על התשובה, כל ניסיון להגיע לאיזושהי קונקרטיזציה של היכול, של כאן אתה חייב מיד לתאר אותו עם איזשהו, להער על זה עצמו. כי אמרת משהו, אבל תאר גם על זה עצמו, כי גם זה תמיד. בסופו של דבר אתה מגיע למעלה שכרות. בשכרות אתה לא נראה, אתה נדלך למה יוצא לזה. השכרות עצמה היא פוזיציה, שבו העולם, כל הערכים שלו וכל הכחויות שלו הופכות להיות גיחוך, מה שנכון כרגע, בעוד דקה, הרי אתה יכול להציג אותו מאלף כיוונים ולהפוך את הכל על פניו. אז תשאל האם הדבר הזה חסר משמעות, אז יכול לעשות את המשמעות הכי גבוהה. אז אם נגיע למושג המושג של ביטול היש, כי באמת ביטול היש זה כשאתה לא מתייחס אל היש כאל משהו, אלא כל היש זה בעצם אישור הדבר על ידי שלילתו. אבל יש מקום ככל טוב, אתה לא את הדבר, אתה נותן מקום שיצא פה איזה אור שהוא לא כל תוצאה של עוד לבוש ליש, אלא שדווקא עיונו של היש. ואז אתה ניצב איזה עולם שבאמת מאוד יכול לעורר גם תשוקה וגם קריבת אלוקי וגם דבקות מיסטית. ודווקא לא בגלל שאתה מצליח להחזיק משהו או יוצא לך משהו, אלא בגלל שאתה מוותר על כל יומרה שיצא לך משהו. כי באמת לא יוצא וגם לא אמור לעשות שום דבר. אז מה זה? זה עולם שאתה בעצם ספון באור, אתה ספון באיזשהו אור שהוא כל הזמן מתנועע. אתה לא יכול לעמוד לרגע, כי אתה עצור לרגע ותקבם. שוב חזרת על הקשר של יציאת מצרים, שאתה הולך על איזה כחות שהיא בתוך ההיסטוריה. זה מה שאני, אבל הבעיה כאן, כשלודים את הדברים, נגיד, אתה קורא לי, הוא כתב את זה מתי שכתב שם. אבל כשאתה קורא את זה כטקסט, זה שוב דברי תורה. אבל זה כבר בעצם מגיע כאן לגבולה דיפורסית. יציאת מצרים מתבטלת, ופרעים תמיד. כאילו זה כבר באמת, ברמה הזאת, אני חושב שאתה מאבד את הטאץ' עם הספיריטואליות של התנועה הזאת. אתה נשאר עם המילים שלה, אתה לא מסתבך ככה, אתה בעצם נצטע סתם, אתה מתחיל לפרקת אותה. אתה רק נכסה את סמר זה, אז את שבת, את תפילים, את מבוזה, את לסדר וכלום, כי אתה עושה את בטלה. אבל אי אפשר לקרוא דברים כאלה בלי השעה שמתלווה ליצירה שלהם. אני אומר, לגבי המערל זה פחות בעיה, ככה אני אקח מהמערל שום דבר ברצינות. זה דברים שהוא אתה מנפשט. אף אחד לקראת ברצינות.
חלק מהעניין הוא שהמערל באמת לא נותן לדיבורים שלו כחות מסוימת. הוא אומר, סוף ההיסטוריה, יציאת מצרים תגמר. מתי זה סוף ההיסטוריה? זה בעתיד, וזה תמיד יישאר בעתיד. ומאלה זה אמירה שאין בה שום איום. וסוף ההיסטוריה זה תמיד יהיה עתיד. והביטול שלו הוא רק מכוח זה שיש נוכחות אלוקית עליונה יותר. גם אם אני לא מבין מה זה אומר, זה אומר תמיד משהו רוחני
ואיזה
מקום שאליו אני שואף, בדומה לקץ ההיסטוריה, שבעתיד גם הנוחות האלוקית הגבוהה יותר היא תמיד איזה נקודת חיפוש ולא נקודת מציאה. הרב שגר עושה תנועה שהוא אומר, וזה התופעה שקורית היום, הוא שם את קץ ההיסטוריה בכאן ועכשיו.
לכן המהר"ל לא מלמד, זה הרב שגר כן.
אבל פה באמת המהר"ל, בדרך שבהצגת את זה, המהר"ל הופך להוגה פוסט מודרני מובהק, כאשר הוא כותב על דברים שלא מסומנים בכלל, לא נמצאים כאן ולא, כאילו...
רק מעצבים את מבנה השפה בלי להגיד שום דבר.
בלי להגיד שום דבר.
ההוגה פוסט מודרני, גם כדי להגיד לזה שאין שום דבר, הוא הולך לרסלינג ומוציא איזה ככה רוב עם הקדמות ועם סיכומים וזה שכל הקוראים יהיו ממש בעניין ויהיה להם את השפה היטב להבין מה זה
השפה קורה
שהוא קרא למערב שהוא יוצא מהדורות יותר ישיבתיות ולכן
הם לא יוצאים בסוף מערב במהדורת
רשת לא, אבל מה יעשה? אני לא קורא את המערב כפי שהוא ואתה לא נותן שום יותר הרב שגם משהו נותן כאן הוא מציא את האש פה הוא באיזשהו מקום לוקח את המערב ולכן תקשיבו, המהר"ל זרה פה חומר נפץ, ואתה עשית מה שהוא אמר כאן. אם עליה לקטימציה של הרב שגר להביא אותה למהר"ל, מה יש שם המהר"ל?
זה לא, אני מקבל. אני מקבל שקריאת הדברים במהר"ל יכולה להישאר עד כדי כך מופשטת, שלא אומרת שום דבר בשלב.
זה עושים לי במרכז, בשפה רק חזור מהר"ל, רק מהר"ל, מה יצא מזה? מלל, מלל, מלל. אף אחד לא חשב ולא יודע לדעתו שזה רציני. אף אחד לא יודע איזה שום
שזה. לא, זה לא נכון, כולם בטוחים שזה מאוד מאוד רציני, רק הרצינות הזאת לא אומרת כלום. זו רצינות שלא אומרת כלום, היא רק רצינית.
זה טוב, וכך טוב. אבל זה בדיוק הנקודה שהרב שגר פרס, יכול לבוא מכל זה הרב שגר. שלהם צודקים ומרכזקים, צריך להגיד דבר ש...
הבעיה בדברים של הרב שגר, זה שהוא לא לוקח אותם עד הסוף, כי כשהוא אומר, המשפט האחרון שהוא המשפט בעצם של החידוש הרב שגר, דומה שאין כאן אלא מימוש החזון הקבלי, לפיו שבירה זו עשויה להוביל לגימוש הכלים, לתבניות דתיות גבוהות יותר, באינטליגנטיות יותר. עכשיו, הוא לא כותב איך זה קורה, הוא לא כותב מה האמירות הדתיות הגבוהות יותר, הוא אומר, זה עשוי להוביל ל... האמירה הזו משאירה את זה במידה מסוימת, כאילו הרב שגר לא עושה את הצעד שאומר, ולכן יש אמת ב... הוא לא עושה את הצעד שנותן לזה קונקרטיזציה.
אתה נראה שאתה עוס את הכל, אם תגיד דבר כזה.
בסדר, אבל... אתה מבין, הוא משאיר פה, הוא מצביע על כיוון ללכת, אבל לא ברור לגמרי האם יש שם...
אתה מבין, זה... אתה
משך למסלול
הזה. אתה אומר את זה בעדינות, זה עבד לא מסובך. זאת אמירה
שהיא. זה עשוי להוביל לאורות גבוהים יותר. איזה אורות גבוהים יותר, איך זה עשוי להוביל?
אני חושב שיש פה שאלה יותר מסובכת. לא אין מה שאתה אמר לי שוודאי שאלה נכונה, אבל השאלה כאן היא שזה נגיד שזה יכול להוביל אדם פרטי שיש לו, שדבוק ברוח הזו כן, יכול לפתח אותי אותך, הייתי זה תולה משהו אבל אם אתה יכול להסתכל איזה עין יותר חינוכית, עין יותר של איזה פוליטאה יאללה מרחב, אתה כאן אתה בכלל נשאר פרופה מה אתה לא תעשה, תלך לזה לשר החינוך תגיד לך מורים הכשרה איך לבין את החבר'ה בגילאים שונים, אמירות כאלה שהם ישראל יש בסוף, וירצה הצער יש בסוף, זה כחות כל כוחות היסטורית.
מה שהרב שגר עושה בזה הוא מייצר, הוא תופר מושגים עכשוויים, חילוניים, מפרקים, ומחבר אותם תודעתית למושגים רוחניים מהמערב. אז כשאדם רואה פירוק אמת, הוא אומר, קץ ההיסטוריה של המערב, שזה עצם החיבור בין המושגים, עוד לפני שהוא נותן תוכן מסוים, מעניק לשפה הפוסט-מודרנית שהיא ריקה, מעניק לה משמעות כי הוא מחבר אותה, הוא יוצר הקבלות, ואז השפה פתאום מקבלת איזה רובד עומק, ואז בן אדם אומר אין משמעות, והוא חושב שהוא אומר מילה ריקה, ופתאום אני זוכר שהרב שגר אמר לנו באיזה שיעור בשנה ראשונה בשיח זה היה איזשהו ברמחל בדעת תבונות אז הוא אמר שמה שיוצא מהרמחל זה שבגלל שה... הוא דיבר על תפיסת היש באלוקות ותפיסת העין, העין, היש והעין אז הוא אמר שיוצא שהיש האלוקי הוא כל כך יש אחר שבמילא אמירה יש אלוקים ואין אלוקים הם שקולות מבחינת האמת שבהן, כי להגיד יש כלפי האלוקות זה לא נכון כמו להגיד
אין כלפי האמת. גם אצל רב נחמן יש אמירות כאלה.
עכשיו, מה זה יוצר? זה יותר מצב שאדם אומר לעצמו אין אלוקים, הוא חושב שהוא אומר אמירה ריקה. ובעל כוחו, הרב שגר חיבר לו את זה לרמח"ל. ולאמירת עומק זה. עכשיו הוא אומר אין אלוקים כי רוצה, פתאום הוא אמר איזו אמירה על העין, על תפיסת האלוקות, על אתה מבין, זה מעניק לו ממד בעל כורחו לשפה ש...
עד שבא רב לחם במתנס ובגבע הצהובה לפני שנים, העמיד את כל הקהל הרגליים, כולם צעקו אין אלוהים.
מה, מה הוא רוצה לחגוג בזה?
חייגה פוסט מודרנית.
יש פה עוד דבר מעניין שאני תופס, כאילו שבעצם עד כמה שזה מצליח להיות המערב, עד כמה שאני מדבר על מציאות ההיסטורי מעבר להיסטוריה ומעבר לזמן, שבעצם כמו שאמרנו גם לא אפשר לראות אותה כלא מסמלת שום דבר, הוא אחרי הכל דווקא מדבר על מציאות היסטורית באופן נורא חזק, כי הוא אומר מה, הוא מדבר על ההיעדר שבה, כאילו באיזשהו מובן הוא דווקא אומר שקיומו הנצחי של עם ישראל לא נמצא פה. כאילו זה
לא נמצא פה, ולכן
במציאות ההיסטורית
הוא כן אומר אמירה על ההיסטוריה בזה שהיא רק מסמנת משהו אחר, שהיא רק חלקית למשהו אחר גבוה יותר.
זהו, ודווקא הרב שגר שאומר פה עם ה... כמו שתיארת בצורה מאוד מאוד, איך לומר, מאוד לא קונקרטית, שמדבר שזה יכול להוביל ל... במובן זה הוא מדבר על משהו באמת ההיסטורי, אז יש פה איזה ערבוב, יש פה ערבוב מעניין באמת לחשי עצמו, אבל...
אני חושב שהרב שגר באיזשהו מקום, הבאתי איזה בספר שלי, איזה רשימה שהוא רשם לעצמו כשנכנס לטיפול הראשון בחודש אדר לפני 8 שנים. עכשיו הוא כתוב תורה של מדינת ישראל. אחד הדברים הכי... הכי נפלאים שהוא רשם לעצמו על פורים. הוא עושה הבחנה שם בין... צירוף מקרים לנס נסתר. הוא כותב שבנס נסתר יש תוכנית, אבל היא נסתרת. בסוף זה יתגלה. הוא עושה יוסף כתוב שאתם חשבתם על העירה, אתם חשבה לתורה, בסוף המסך עליו רואים את כל התמונה. והוא טוען שבנס נסתר זה לא נס נסתר, זה צירוף מקרים. מה זה צירוף מקרים? הכוונה שזה מין התרחשות קאוטית, שבעצם שום דבר לא מוכן מראש, שום דבר לא מוכן מראש. זה בית המקרה. הכל מכן. באותה מידה, כשהסיפור נגמר איך שנגמר, באותה מידה, זה הכל תוצאה של מקריות. באותה מידה, היו אין סוף אפשרויות אחרות שיתרחש אחרת. ויש מקום, הלכת עד הקצה, אני התרשתי איזה כשראיתי את הדברים האלה. כשהוא כתב את הדברים האלה, אני, בקריאה שלי את הדברים, זה היה מין הליכה גם על המחלה שלו. היום הוא חיי אדם בסוג של מקרה.
למישהו
יכול לזה בבית. אני חושב שקבל טיפול, תצא לא תצא מזה, לך תצא, זה לא שיש לי תוכנית שמישהו חשב עליך, אתה תחיה או תמות. עכשיו, בסוף התברר, אם מה הייתה התוכנית. אין בכלל תוכנית. אתה חיים איזה עושה כזה שמקרי. אתה בא לך מחלה, פתאום אתה הולך, פתאום אתה לא הולך, פתאום אתה נצל. יש פה איזה מין מקריות, איזו שירותיות של הקיום. שעשו להיות המבוא הכי טוב לאפיקורסות, עכשיו במה לשמעלה, בקראתו זה הפך לפלטפורמה לפרקות מיסטית.
יש שני המאוד, אז דבר אחד, יש על הנס נסתר, אז נדמה לי, הסתר תמיד עובר על מכין של כל מבינים לגלות את הקצב, ואז נסתר, הוא שואל למה הקדוש ברוך הוא גילה ליעקב את הקצב, ואז סתם אותו ממנו. אז הוא שחל בדיוק מה שיעקב אבינו היה צריך לגלות, שהוא רצה להגיד את הקץ ולא הצליח. והדבר הזה משדר לעם ישראל שהיה במצרים שיש איזה קץ רק לא ידוע לנו, שיש איזה סוד שיעקב אבינו עמד לו על קצה הלשון אבל לא הצליח להגיד. הדבר הזה מייצר את התודעה שהסוד הזה נמצא, אבל מול זה יש פול אוסטר להבדיל, יש לו, הוא עוסק הרבה במקריות, יש לו ספר מוזיקת המקרה, יש לו, כן, אתה אומר, בהמצאת הבדידות, מכיר את המצאת הבדידות? ספר אוטוביוגרפי כזה מאוד...
זה גם המצאת העם?
המצאת הבדידות. שם הוא מספר, פול אוסטר עצמו הוא יהודי, אבל יהודי מתגולל, והוא מספר שחבר שלו בארצות הברית, הוא מתעסק הרבה במקריות ומשמעות. אז הוא מספר שחבר שלו בארצות הברית החליט ללכת ללמוד משהו באוניברסיטה בצרפת. הוא נסע לצרפת, לפריז, חיפש מקום לגור ליד האוניברסיטה, לא היה מגורים בזה, אז הוא חיפש בסביבת פריז, ונתנו, מצא באיזה טירה, חדר משרתים נסתר כזה, מין חדר קטן שבו שכר אותו לגור, ואז שלח מכתב לאבא שלו שבארצות הברית תיאר את כל המקום ואת הסיפור. והסתבר שאבא שלו בזמן השואה הסתתר בחדר הזה. עכשיו הוא אומר, מה שהוא מתאר זה איך זה נותן לך תחושת משמעות שלא אומרת כלום. כלומר, מה זה אומר? צירוף המקרים לא מוביל אותך לשום מקום קונקרטי, הוא לא אומר לך, ולכן מישהו סובב את זה שהאופציה הזאת הוא לא מכיר בה ולא נותן לה מקום. זה גם לא אומר, ולכן אני צריך לעשות ש. זה רק נותן לכל המציאות צבע מאוד מאוד, איזה מימד עומק של קשר בין דברים, שגם כאשר הוא לא אומר לך שום דבר, הוא מייצר כובד ו קשב. הוא מתאר שעבודתו כסופר היא עבודת ההתבוננות של לתת משמעות שמה שסופר מסתכל על המציאות, אז הוא רואה שהוא פגש איזה סופר טוב, לא זוכר מי הסופר שהוא פגש, שפגש אותו, ופגישה קודמת היה להם לפני 20 שנה באיזה קוקטייל כזה באיזה בית של מישהו, כשהוא פגש אותו אחרי 20 שנה ושחזרו איתו פגישה הקודמת, הוא אמר לו, פגש את רבה, אז הוא אומר, בטח אני זוכר, שתינו שם ותיאר בדיוק את הטעם של הקוקטייל ואת האור הדהוי של הספה שעליה ישבו. הוא אומר שלהיות סופר זה להצליח לראות את את פרטי המציאות בנוכחות, שזה בלי לתת לזה משמעות, זה לא אומר, אתה לא מחבר עובדה לעובדה, אתה לא אומר כלום כתוצאה מזה, אבל לדבר עצמו זה נותן איזה נפח.
זה אבל ממש הסתכלות מפוקחת על צירוף המקרים, דווקא כלא תומן בתוכו כלום, ולכן תומן בתוכו הכל. אבל באמת, דווקא פה המהר"ל, זה מדהים עד כמה זה דווקא מתחבר, כי המהר"ל כל כך, כאשר הוא מציג אפילו את המן כמתבונן תכליתי ושלא רואה שום דבר כשרירותי, זה בדיוק ה... אולי זה כאילו בדיוק הפחד הכי גדול מהשרירותיות, שאפילו היא לא מפחידה, אפילו היא לא, כאילו, אפילו בכך שהיא לא, אי אפשר לדבר עליה מרוב שהיא לא תומנת כלום, אז חייב להיות, כאילו.
אז מה אתה רוצה להגיד, שהמן הוא נותן משמעות, או?
הוא אפילו, בוא נגיד, אני הייתי מצפ... גם במיוחד, איך שאני מרגיש היום, אני הייתי מצפה שידברו על אמן כניהיליסט כזה, כן? אבל פה הוא מציג אותו דווקא כאיש תכליתי, כאילו כמתבונן לעומק ורואה תכלית קיומו של עם ישראל, זה משהו...
אמן הוא המודרניסט, כן?
השאלה היא שאלת האינטרס, זאת אומרת, אמן ומרדכי מסתכלים על המציאות בדיוק אותו דבר, רק שמרדכי מחפש לעשות עם זה טוב ואמן מחפש לעשות עם זה רע, זה כאילו השאלה. כאילו, מרדכי מנסה על ידי המבט הזה להציל את עם ישראל, והמן מנסה לחלות את עם ישראל, ומסתכלים בדיוק אותו דבר על המציאות, אין ביניהם הבדלי מבט, ולכן המן הוא רואה את הכל, הוא מבין בדיוק את כל הדרוש הזה המן כתב, מבחינת המשמעויות, אבל זה בדיוק העניין של צירוף המקרים שנותן אמירה מאוד חזקה אבל אינסטרומנטלית שלא מובילה למצפצפים שהאמן ומרדכי יכולים להשתמש בהם. זאת אומרת, זה שהוא היה בדיוק באותו חדר שאבא שלו הסתתר בזמן השואה יכול להוביל אותו לחיזוק הקשרים עם אבא שלו, לאיזה, לא יודע, לבירור הזהות שלו, ויכול להוביל אותו ל... אני לא יודע.
זהו, אבל פה כאילו אמן אפילו לא יכול להיות סתם. כאילו המהר"ל אפילו לא יכול סתם. המהר"ל לא יכול להציג את אמן כסתם. כי אי אפשר, מה אפשר לעשות עם זה? זה כאילו הדבר הכי מפחיד.
זה אופציה שהמהר"ל לא רואה, וגם הרב שג"ר מנסה לסתור אותה. כאילו הרב שג"ר מנסה להגיד, גם המבט הפוסט-מודרניסטי הוא יותר פולו-סטאר של מוזיקת המקרא מאשר רקנות.
אני חושב שגם לי נגיע לתכלסו לפרשנות למשמעות. בעצם עובדה שאגיד סיפור של פרוסטרק, בעצם אבא של אמר כאן בחדר הזיסטרק. זה לא אמור להביא לשום דבר. לא לחזיק קשרים ולא למכת הניקור. זה לא אמור כלום. זה עצם התודעה ומה שאנחנו נאמר רמזים בהוויה. זה כבר נותן המון. זה כבר, זה הסיפור כבר.
הביטוי רמז, מה הוא אומר שזה רומז למשהו?
מה?
הביטוי רמזים של הברסלבר. השאלה אם זה רמז ל...
לא, זה סתם. וואלה, כאילו, זה מין אור כזה.
בלי שהוא אומר משהו.
בלי שהוא אומר משהו, גם לא צריך להגיד משהו. ולהפך, אני חושב שהמגע עם המשמעות הוא תוכן. המשמעות היא מין חוויה, היא מין הערה. אתה נמצא בעולם שהוא לא... אלה גם עושים בעולם שבו באמת אין שום משמעות, אין כלום, אין שום... הכל, כל רגע הדבר יוכל לראות וכל רגע שאני יכול לפעול וכאילו, אין כלום. זה באמת הדבר בלתי אפשרי. אבל הרגע שאתם גם שאין משמעות במובנים המטריאליים. זה יכול להסיע, זה בעצם הדבר. טוב, אוקיי, מה הצעד הבא? אז לאן זה לוקח אותי? מה אני אעשה עם זה? אני אבטר על השאלות האלה. אני חושב שיש כאן בצירות מקרים זה מין הערה שמצחיקה את כל הקיום. אני לא מפליטה לזה. ביחס המחנה של כל הסופנים, זאת אמירה שיכול מאוד לעודד, כאילו, כל כך משחק, אתה חלק מהמקריות כאן, שאתה יכול להביא לך לאיוש גמור, הכל מקריות, אז הכל בסדר.
אם אדם מגלה שהוא בדיוק נהיה חולה בתאריך הזה, ובדיוק, הבדיוק הזה נותן איזה...
זה לא כדי ככה במובנים האלה של תאריך, אבל זה בכלל, יצא לזה עולם שיש אלוהים, זה הנקודה. זה לא, איך שתגלגל אותו, תזיח אותו, בשאלה שנייה. אתה לא משייט בזה...
מה שהרב שגר מדבר על ה... יש אלוהים זה ה... שהסתמיות הופכת מסתמיות לגורל.
בדיוק, גם אם בדיוק.
בדיוק. כמו מניעות.
שהמקרה הופך לגורל.
אתה הולך לעשות איזה משהו חשוב ומשתמשים דברים.
זה בדיוק מי שאומרים.
כשיש סתם שיבוש, שיבוש קטן, אז אתה אומר... מה לעשות? כשיש שיבוש משמעותי, זה כבר מחזק את העשייה שלך. כי אתה אומר...
זה מושג ממש אחר של גורל ממה שאני באמת רגיל לשמוע. כי לרוב כשאני רואה, למשל, כשאני רואה דרשה מבוססת על גימטריה, כן? אז ברור שמבחינת ה... מהסתכלות רציונלית אתה תגיד זה שרירותי, אבל באמת התבוננות בסתרי אותיות היא זו שאומרת אין שרירותיות, הכל מבטא מציאות עליונה, כן? אז זה מושג אחר של גורל, שזה לא מבטא שום דבר, אבל זה פשוט
סישנו. זה פשוט מבטא, לא שום דבר ספציפי.
זה מבטא, אוקיי, יפה.
אני חושב שזה מאוד משמעותי הדבר הזה, שאני... אני אתן לנו ככה... ככה לנהיה בן עצמי, אפשר לנהיה ככה לשוח. אמר, רצה להשמיד את כל, אם אפשר לעשות השואה, לומר לי איזה אמירה כזאת על השואה. שהמשמעות של השואה היא באמת יש באיזה צירוף, צירוף מקרים פוליטיים, שאירה באירופה באותם שנים. צירוף שיכולה להתרחש, יכול גם לא להתרחש, ולא לחפש איזה מין משמעות מוחצת אותה לכאן או לכאן, כמו שיסוע משם, בגלל ההשכלה, בגלל הציונות, בגלל פה, בגלל שם. המריבות סביב כל הפרשנות האלה. אפשר ללכת על... בכיוון שיש פה משהו, יש פה צירוף. עם ישראל הוא מאוד מאוד חדה, כיוון שאני היה. הכיוון של ישראל, ואולי זה בא אפילו לטהר את הדבר היקר ביותר, שהכחות הישראלית היא לא תלויה בקיום היסטורי. גם בשביל אותם ישראל זה לא יחייר את הנצח.
עצם החריגה מההתנהלות הרגילה מעוררת איזו תחושת נוראות הוד של עמידה שלא אומרת שום דבר. אני לא אומר שזו הוכחה שצריך להקים מדינת ישראל, שאסור להקים מדינת ישראל, שהחילוניות מזיקה, שהחרדיות מזיקה, שכל האמירות האלה הן אמירות שמורידות את ה... אבל היא אומרת, היא מאירה אותנו, היא לא מאפשרת לנו לישון מול המציאות.
כן, אז אני מתכוון בדיוק, אני אומר, אני חושב שאחרי השואה, היום עם הפרספקטיבה שלי, שאני רבות לאחור, אני חושב שיש מקום, משהו בתודעת הנצחיות של ישראל מאוד התעצם. גם אצל הגויים, לא רק אצל יהודים. יש משהו שאם אחרי השואה ככה, השתקמות, לא משנה, מדינה לא מדינה, זה לא הנושא.
זה הסיפור החילוני, היום אתה שומע, הייתי בבר מצווה של בן דוד שלי פעם, והסבא והסבתא עשו מין מצגת כזו ועשו אותו ברויצבר בבית התפוצות, משהו כזה מאוד, וסיפרו את הסיפור, והסיפור היהודי החילוני מתחיל בשואה, זה בריאת עם ישראל, כן. ובגלל שזה, בגלל, עכשיו, לאן הוא מוביל, באיזה מובן זה...
זו שאלה לא חשובה כרגע.
כן,
זה לא חשובה. אני חושב שביטול יש איזה, שיש כאילו, למשל ישראל באמת הוא מאוד מצליח, או היסטורית, ואז לא תאמר רבי עקיבא, אתה אומר של הרב שגר רבי עקיבא. דווקא פרדוקס הוא איזה מרוע הוכחה. דווקא הסמל של ישראל, דווקא העובדה שהם... בזויים ונרדפים, זאת ההוכחה בדיוק.
אבל כשאתה אומר בזויים ונרדפים, אתה שוב עלול להאחז דווקא בבזויים ונרדפים.
נכון, זה כאן בדיוק הנקודה, אתה צודק.
זה לא דווקא בזויים ונרדפים, זה יכול להיות בזויים ונרדפים, יכול להיות מאוד מצליחי.
זה חלק מהמקריות.
אבל זה חייב להיות משהו יוצא דופן, זה חייב להיות משהו...
שמעבר לו יש משהו.
כן.
זאת הנקודה החשובה כאן. וזה בעצם מה שמתאר כאן באמת, זה מה שמתאר כאן עכשיו הדיבור הזה מאוד יפה על הממד הפורימי. אבל הוא באמת מביא אותנו, זה באמת הדיבור שיושב...
אבל אני רק אומר שבסופו של דבר הרב שגר יוצא הכי מתנגד לפוסט-מודרניזם כתוצאה מהאמירה. הוא לא מתנגד לפוסט-מודרניזם באמירה שאתם שוללים איזה אמת ואני צריך להאחז בה, אלא הוא מתייחס לעצם השלילה ואותה הוא לא מוכן לקבל. את עצם ריקום המציאות, הדבר הזה עצמו,
אין
הדבר שגם מתנגד בצורה הכי חזקה.
אני לא מסכים.
אני חושב שלהפך, הוא נותן לריקום הזה משמעות עצומה.
הוא לא פה, הוא לא... הרבה גם שמעתי כל מיני חבר'ה צעירים שחושבים להגיע, נהגיעו, שאומרים על הרב שגר שהוא פוסט-מודרניסט. זה בכל אופן לא הגיוני לומר, אבל הוא באמת מתייחס, רואה את ה... אפשר לומר שהוא יותר... אני מרגיש שהוא יותר מיסטיקן מאשר פוסט-מודרניסט, כאשר רואה את המשמעות שבין אם במתודה ובין אם בהשלכות שלה, בריקון המשמעות. כן? ששוב, איזה מושג של משמעות יש פה, על זה אפשר לדבר ולחשוב.
נכון. אז אמרתי, אני חושב שהוא חוזר לדיון הקודם, אני חושב שהעצם הודעה שהוא אמר אמירה כזאת, זה כבר נותן איזה עוגן. אני כבר נמצא על איזה עוגן, אני לא מציפה איזה גלגל.
בהקשר של השואה, אני חושב שכמו שמדברים שזה חילול השואה להגיד שהיא באה להגיד שהחילוניות לא נכונה, או שהציונות לא נכונה, אני חושב שזה נכון לומר את זה על כל... ברובד פחות עוצמה, אבל נכון לומר על כל מציאות, על כל רמז שאדם מגלה במציאות. כאילו אם בדיוק כשנסעתי היה לי פעם שלו, אז זה אמירה אלוקית. עכשיו, האם אמרה לי שאני צריך לנסוע, שאני לא צריך לנסוע, זה חילול המציאות האלוקית לתת לזה פרשנות ספציפית. והיה לי פה איזה הערה בפנצ'ר הזה. מה ההערה הזאת באה להגיד? אם אני אגיד... אני מוריד את זה לאן שהוא, אני חיללתי.
אבל זה מגיע לשאלה קשה באמת, שכמו חזרתי לטקסטים ככה שכבר חיפשתי משהו במחשב, טקסטים שאני מכיר אותם המון שנים, ואיך שפתאום נצפתי לי מחדש על הרב קוק, איך הוא התייחס לחסידות למשל. שבצד אחד הוא מדבר על כל ההערות האלה, הערות שיוצאות איזה ערעור וביטול היש וכל הדברים האלה. ושני הוא חושב שיש את הזרם המרכזי של יהדות הימים, אבל יש כל מיני תופעות כאלה שוליות שמתוספים אותה יותר מדי מהמרכז, למשל החסידות, זה מכחיש פעם מעלה שם מעלה, כלומר, יש את ההזדהלות, את הפוליטיה, שככה מתנהלים, יש את המלחס את החסידות יותר מדי מקום, אתה מאבד משהו מהמיינסטרימיות של ה...
למה, מה אתה מאבד שם? אני לא מכיר את ה...
נראה לך, אתה חושב שדברים ממש לא יענו. הוא התייצא פתאום, כשהוא מדבר עם עצמו ביומנים, כשהוא נכנס לאבולוציה ונכנס לאומיות, אז הרבה של דברים מרחיקי לכת. הרבה שהוא התייצא מהצד, כרגע, אבל מה זאת יהדות? מי הנסע של היהדות, באמת, יש מושג היהדות. יהדות הנמנה ששומעת תורה, המוניהם וכל וכל, כאן עושה סדר, כי יש את הליין המרכזי. בסביבות צריך תבין קצת להציף, זה... תדיח את הרוח, אז צריך... עכשיו, אני חושב את הרוח כאלה, שוב, אם זה מופיע בתוך עולם שהוא יותר בנוי מיינסטרימי, אתה פותח כאן אפקים, אז זה דבר אחר. אם אתה הופך את זה לעמוד השדרה, זה בדיוק שהרב שלו שלו יפה שמוצא לאמת הצודק, מבחינה חינוכית לא טוב. יש מקום, יש כאן איזה, זה לא בדיוק פער בין אמת לחינוך, זה פער בין פרספקטיבה אישית, לגבי פרספקטיבה שהיא יותר תקרא לחינוכית, תקרא לציבורית, תקרא לה שמבט רחב עליו. זה לא הציבורית כלפי אחרים, זה התנהלות כלפי האדם כלפי עצמו. יש איך שיהודי חי, ואדם יפנים באמת יותר מדי את הביטול יציאת מצרים, הוא יפסק להיות, הוא כבר לא יהודי טוב. זה לא בגלל שאחרים ינזקו בזה, הוא ינזק בזה בעצמו, כי יש מקום צריך לשקר. זאת השאלה, שתמיד דיבורים כאלה, צד אחד הם מאוד מתארים, נותנים איזה זיכוך של החשיבה, של התודעה, של המשמעויות. מצד שני, כשתפסים מה אני עושה עם זה, ואיך זה מתכתב.
אני מרגיש שבעולם של פעם היה לזה, הדרך להגיד, דרך הבעיה של פשוטי העם, מה יעשו פשוט העם עלולים להתקלקל מזה, זה הדרך מגננה ש... נגיד כשהרמב״ם כותב שיש לו הסודות עמוקים, אבל הוא לא רוצה שיבינו אותה, והוא לא מרשה ללמד את מורה נבוכים, רק מי שמבין מדעתו וכו' וכו'. אז בזה הוא מאפשר לעצמו, בסופו של דבר זה משרת אותו גם, כלומר, כי התודעה של פשוט העם היא תודעה מאוד נוכחת גם אצלו, אבל כאילו במודעות העצמית שלו הוא אומר לעצמו, אני עושה את זה רק בגלל פשוטי העם. ההכרח מצד המציאות גורם לה, הוא מאוד נוח. מאוד נוח לי האמירה שאני חייב לעשות את זה מצד פשוטי העם. ומה היה אם לא היה פשוטי העם? אני צריך להמציא אותם כדי להיות מוכרח להתנהל ככה, כי אני מרגיש בזה, תמיד התיאור הוא כאילו, כמו שאומרים, שהמוח של האדם בנוי מ... מוח של זוחלים ועל גביו מוח של יונקים, תיאור של מבנה המוח ככה, אז גם תיאור מבנה המוח הרוחני של האדם, יש בו תודעה פרימיטיבית שרואה את אלוהים כגוף, מעל גביו יש תודעה רמבמיסטית, מעל גביו יש תודעה קבלית, תודעה חסידית ותודעה שגריסטית, וכאילו זה תודעות שמתבשות אחת על גבי השנייה, אבל ברור שאם אדם לא, המוח הזוחלי שלו לא עובד כמו, במישור האמונה לא עובד כמו שצריך, אז זה מהווה בעיה לכל המבנה כולו. אני חושב, הבעיה היא שהיום שיש דמוקרטיזציה של הידע מוחלטת, אנחנו לא יכולים לאחז ב... בוא נגיד זה ככה כדי שפשוט העם לא יתקלקלו. כל דבר שאתה אומר, הפער בין הסוד לנגלה לנסתר מאוד מאוד הצטמצם. אין זה חשב דודי דודקביץ' היה פה והוא אמר שפעם כשהיית אומר פורים כפורים זה היה סוד שאתה מגלה אותו היום האמירה הראשונה שילד בכיתה ג' ד' שומע זה פורים כפורים, ואז השאלה היא איפה הסוד, איפה משמרים את המילים הנכון.
לא, זה לא במילים, הסוד תמיד משתמר, מי שעוד לא בשל לא יבין. היום יגיד אלף פעם תבין לי פורי כפורי, אם עדיין זה לא...
מה זה לא יבין? מה זה לא יבין? כי הלא יבין עלול להיות הבנה שמקלקלת את ההבנה. הוא רק מבין שאין פער בין קלות דעת לרצינות. זה מה שהוא יבין, כאילו. אתה לא... כאילו זה רק... אני מרגיש ש... הדמוקרטיזציה של הסוד גורמת לזה שהוא יהיה הרבה יותר מוחבא, אין לך איך לגלות אותו כבר, את כל המילים שאומרות אותו הם כבר נאמרו בלי לגלות אותו.
נכון, אני אומר כי אני ידעתי די כאלה, כמו שאדם יודע היום זה לא מה שיודע לפני רגע ולא ידע מה שיודע מחר.
אבל איך תגלה את הסוד כשכל המילים שאמורות לגלות הסוד כבר השתמשו בהם בשביל להגיד משהו חיצוני?
אני חושב שיש איזה מרחבי אינטליגנציה, זה לא כך, זה לא שאלה של מלל, זה שאלה של... יש סוד, סוג של אינטליגנציה, שיש אינטליגנציה גם לחוות סוד, גם להניק סוד, זה אינטליגנציה. איך הוא יעביר אותו? זה שאלה פחות חשובה, הוא יצר ציור, הוא יחבר דימון, הוא ישתוק, אני יודע מה, יש מספיק אמצעים ל...
אבל באמת מה שאמרת זה נכון, שגם בזה השאלה היא לא על איך להעביר למישהו אחר, אלא איך לשמר אצלי את את המיקום הנכון לכל אחד מהרבדים.
נכון.
כאילו של ללמוד את הלכות פורים ומה לקיים את מתנות האביונים כמו שצריך ביחד עם פירוק כל הזה בסוגת פורים לפני חצות היום ביום שישי בירושלים בחצות היום פורס מפה מקדש מה לשמור משהו מזה גם בתוך כל הפורים.
אני אזכיר לך שאתה פעם היה פעם דיבור ביניהם לפעמים שנים, אני אמרתי, שמה, אני סומך על החושים של החבר'ה. אתה אמרתי לי, אי אפשר יותר לסמוך על זה. אני לא אמר שפעם, פעם היה חושים שיכולת לסמוך עליהם יותר. היום אני אומר שאני חושב שהחושים חוזרים ונאורים. היה תקופה שבאמת אי אפשר לסמוך על כלום, כי אנשים מזילים מצא מנותק כזה, כאילו אתה לא... אתה לא יכול לסמוך על שום דבר, אתה אומר, אתה לא יכול לזה אינטואיציות. הם מבינים עניין, הם מבינים את הבדיחה. לא, אתה לא מבינים את הבדיחה. זהו, זה היה דיון בינינו לפני הרבה שנים. היום אני חושב שחוזרים להבין את הבדיחה. כלומר, גם רבי אנשים שיעזרו מוסדים בפירוק.
שוב, גם בזה השאלה היא לא על אחרים, אלא על עצמנו. השאלה היא על עצמנו, האם אנחנו תמיד זוכרים להבין נכון את ה... את המיקום של כל אחד. ואני מרגיש שלי, לפעמים אני אומר אמירה והיא מתרוקנת לי, זאת אומרת אותה אמירה יכולה לבוא מלאה, היא באמת יכולה להתרוקן.
נכון, אני מסכים איתך.
זה עבודה.
אני באופן כללי, אתה מזדהה, אני באופן כללי, זה עניין מאוד אישי שלי. אני מרגיש בתקופה האחרונה הרבה געגועים לאדמה, הרבה געגועים למסורת, הרבה געגועים
לראשוניות.
לראשוניות, לבסיסיות. זה דבר שהיו תקופות שהם בזמן הפריצות הגדולות של הרב שגר הייתי נשאלתי וככה נבנתי מעשי אפילו נשאל איזה השלכות מעשיות אבל על איזה השלכות תודעתיות מאוד חייבות והיום אני מרגיש זה בכלל לא מפתיע אותי אני הולך למעגלים עם אנשים חילונים מובהקים אני מדבר את עצמי מה שאני מדבר תמיד ואני פתאום רואה איזה סוג של שעניין רוצים לדיבור, סתם, דיבור של רב שם. שוכן בתוך האמונה, בתוך הראש של הלוי. אני, כאילו זה, פעם זה הייתי צריך להסתדק, או להתכונן, להסביר, שגם אין פרומר למרות שאני בעצם לא כזה. אני כבר לא מרגיש בכלל צריך להיות במקום הזה, אני מרגיש שזה, הרבה אנשים גדים, אני מדבר גם על עצמי. אחרי אמרתי שאני מרגיש שם...
שיש חזרה.
יש חזרה, זה רטרו. אז יקרה רטרו שהוא לא משחזר את האמיתיות של פעם, אני מרגיש היום. דווקא אחרי הכתבה על הרב טאו, שראיתי...
אני לא קראתי אותה, אבל שמעתי עליה יותר מדי דיבורים, אני צריך לקרוא.
כן, לא קראת אותה?
לא קראתי, אני לא
שמעתי הרבה דיבורים. זה כתבה נורא מאכזבת.
מאכזבת בעיניך?
מאוד.
לא ענקי שכנע,
לא? זה היה הדבר הכי גדולה, שכן. יש שתי הלכות שלא ברורות לי, אחד שאהבתו חזר בו, אני לא חושב שאהבתו היה פעם אחרת.
אהבתו חזר בו ממשהו זה בעצמו, בלי קשר לתוכן, זה אמירה בעייתית.
לא, אני לא חושב שזה נכון גם, אני קראתי להכיר אהבתו מגיל 20 פחות יותר. לא ממש מקרוב, אבל אני קשר איתו. אני לא חושב שהוא משתנה, יש כמה דברים מעשיים ש... התקשות נהייתה יותר תוקפנית, כי המציאות נהייתה יותר תוקפנית. אז גם האגרסיה נגד התוקפנית. בעת שאלפי חסדה לא מרגישים השינוי שחל. מי לא מרגיש? מי כן מרגיש? כלומר, אני לא חושב שיש.
ואני בא אומר שלא מרגישים.
יש כאילו שני טיעונים, אחד שהרתו משתנה.
שמה הוא השתנה בזה שהוא נהיה שמרן יותר?
שהוא טען שכל תורת הרב קוק לעולם הבא, היא לא
נכנסה.
ועם זאת צריך להמשיך ולעסוק ולהקיף את המציאות שלא באה.
באמת, שרבים יחסידיו לא מרגישים בשינוי שלך אצל רב קו. אני מקווה שאני חושב שלא חל שינוי, אני לא מצפה שמי שרגיש לך את
זה. אני חושב שזה נסיגה הרבה יותר איטית. בעד השינוי. הניתוק של הרב טאו מהמציאות, תמיד היה מגמה שהמציאות הולכת ככה והרב טאו הולך עם אזימות קצת הצידה. אבל האזימות הזה הלך וגדל, והיום הוא והמציאות הם באמת...
אזכיר לך שאתה ברחת מכל זה, והלכת לרב שגם אתה שהלכת עד באותם ימים, החבורים האחרים, החבורה האם את זה, זה אחרי רצח רבין. וזה לא סיפור מהיום,
זה תקופה שלפני רצח רבין, האמירות של הרב טאו היו הכי רלוונטיות. מכל הציבור הדתי-לאומי הרב טאו דיבר על הסכנה שבמריא ב ביציאה התוקפנית נגד הממשלה, ומה הולך לקרות מזה. הוא היה, הכל השפוי היחיד בתוך מבחינה ציבורית.
גם זה צריך לקרות ולהם לפקחת. זה חלק מהממלכתיות, זה חלק מאותה
תפיסה. בסדר, אבל הממלכתיות...
היא לא הייתה ריאלית, היא לא הייתה ריאלית, היא הייתה אידיאולוגית.
אבל התברר שהיא שמה את הנקודה בדיוק על איפה נמצאת הבעיה.
אז זה לילה מצמר שימה...
אז אנשים חשבו שהוא הזוי לגמרי באמורות האלה של מה קרה, אבל להיות בהפגנה, אסור כבר להיות עלים בהפגנה. אני זוכר שהרב מידן, אנחנו קודם השוטרים, זה הדיבור, אני מדבר מהדיבור של בחור בשיעור א' ב' במרכה, שהיה מכה ראשון ומכות עם שוטרים, זה היה דיון, היה דיונים הרי, מותר למכות עם שוטרים או אסור? הרב מלמד אמר שמותר, לכתחילה, והמדן היה בקו הראשון שם של האלימות מול המשטרה, ורב טאו היה זה שיצא תקיפות נגד.
זה גם היה לי ביטוי בהתעדכות, שם זה היה ממש אחד הביטוי לחריפים.
ושם זה כבר, אתה מבין, מחבק חייל שבא לפנות אותך מהבית. הרי, מן, הרב צבי יהודה הוא דיבר על התנגדות פסיבית, על איזה מחבק את הזה, זה כבר...
זה עקבי, זה קו שהוא בשלב מסוים הוא לא נראה רלוונטי ושפוי. אבל זה לא השתנה, זה פשוט...
זה פשוט, אתה אומר, זה היה נראה שפוי כי שעון עומד גם צודק.
מי תפס את העניין החרפית בפרופסור שהלבוביץ? שאמר, רבי ששמד לדעה ממלכתיות, הוא הראשון להרים עליה היה. כמה הוא צדק, והוא יבין את חוסר הרלוונטיות של הנראות כאלה, וכמה שזה יתר, כמה שלא הכל לא רלוונטיות, כמה שהנראות כאלה מסוכנות, וכמה שהן לא תגמור הרס. אז מה השם אותו? זה אומר, אני באמת לא בעולם, אני לא צריך בעולם, אני בעולם עבר. אז בואו, אני מכיר לי את הבועה שלי, ואין לי את המציאות, לא מעניין אותי. אני חשבתי שהכתבה מזמינה איזה משהו שאני לא יודע. אולי מי שלא בעניינים זה נראה לו חידוש. אני התאכזבתי בו.
אני אגיד לך למה הכתבה הזאת רלוונטית, היא רלוונטית מאוד לציבור של אלי. הציבור של אלי הוא ציבור שמתרגם את הרב טאו לאוזניים שלו. ומשוכנע שהוא
הולך... אלי סדן כבר לא מזמר את הזמירות האלה ככה, ויגאל לוי שטיגלון כבר לא, והרב חיים גידל שיצא מאלי, בוודאי שכבר
מדבר דברים אחרים. יצא מאלי.
אבל פה יש משהו הרבה יותר נאיבי. אני לא חושב ש... סליחה שאני לא מתכוון לזלזל, אז לא לפרש את האמירה שלי ככה, אבל אני לא חושב שמישהו שלומד... מישהו שלומד לצורך העניין באלי או הולך בדרך הזו, הכתבה הזו מעניינת אותו באיזשהו מובן, לא במובן של איזשהו תהליך היסטורי שנתרחש, ולא במובן של איזשהו הצבעה על איזשהו פגם קונקרטי על פנה, זאת אומרת זה לא...
למה?
כי זה לא חלק מהמציאות היומיומית שלו, כאילו...
הניסיון להוציא... באלי הוא בחור נורמלי בדרך כלל.
נכון, אבל זה לא... הניסיון לשלוף אותו מתוך בית הגידול שלו ולהגיד לו תסתכל, זה המצב.
אני חושב שאתה מזלזל באנשים, היום אנשים גם לא משנה איפה הם נמצאים, הם פתוחים לעולם, הם שומעים דעות. אני שמעתי בחבר'ה בהר המור, שהר המור זה אחד המקומות שקוראים הכי הרבה את הספרים של הרב שג"ר. הם לא באמת לא קוראים, אלא שהם...
מה שאתה אומר זה מעניין אותי, אין לי מגע ישיר בלתי נמצאי עם אנשי המור. אני רק כזה מדימויים, אני רוצה להימנע מזה בדימוי, כי דימוי זה שטויות. אני באמת לא יודע, האם באמת שאומרים אנשים שיש להם איזה מבט יותר מפוקח ו...
התחושה שלי שיש להם מבט מאוד מפוקח, והם רואים סכנות, והם מאוד מאוד חוששים מהסכנות, והם נותנים מקום מאוד מרכזי לחשש על פני ה... סיכוי.
אני קודם, אני הייתי יכול לסיכון. אבל יש לו כל מיני, כאלה שאני מזדהה עם הרב טאו, לא עם השפה שלו, אבל אני...
אני הבאתי בשבוע שעבר, עשינו במגדל עוז דיון בשאלה איך לקרוא את הרב קוק. וישבו רן שריד ונתנאל אלישיב, שהוא רם באלי. ושלושתנו מאותה תקופה במרכז, אז היה לנו שפה משותפת, ודענו שלושתנו בשאלות, והיה דיון מאוד מאוד פורה, בלי התלהמות וכחנית. ונתנאל אלישיב אמר, והיה מאוד מאוד מפוקח, והיום אחד המוצאים והמביאים שלהם, הוא מנהל את המכון בניין תורה, הוא נקרא, שמוציא את הספרים של הרב לונדין, כאילו שהוא מנסה לשווק את האידיאולוגיה הזאת בצורה יותר מובנת. והוא אמר, הרב טאו בוחר לא להתעסק בעיקרי תורתו של הרב קוק, בגלל שהוא רואה את החששות הגדולים, הוא רואה, הוא מאוד חושש מהמקומות הלא טובים שלוקחים את הדברים האלה, ולכן הוא בחר לא להתעסק. הוא אפילו באומץ אמר שיש בזה, הוא רואה בזה בעייתיות, בזה ש... כמישהו שהוא שם בפנים בפנים, רם ואלי, זה...
אבל זה לא, אני לא יודע, זה כל כך עוצמתי
בעיניי. זה מאוד מפוקח, לא...
זה מאוד מפוקח, אבל זה במובן אחר בדיוק לא מפוקח, כי מה שאני תופס בכוחו האדיר של הרב טאו ושל הקהילה הזו, זה זה שהיא לא יכולה לחרוג מהשפה שלה עצמה. כאילו, היא לא יכולה לנהל דיון עם אף אחד שמשתמש בכלים שהוא לא שלה, בין אם עם הטענה ההיסטורית או התהליכית של הכתבה.
אבל זה לא אנשים שנולדו לתוך השפה הזאת, וגם אם כן הם נולדו לתוך השפה הזאת, הם חיים בעולם והם נמצאים באותם אתרי אינטרנט שאתה נמצא, והם קוראים שפות שלו, והם גם מדברים מתוך השפה שלהם, והם גם מתבוננים על השפה שלהם מבחוץ, ובוחרים בה.
אני אגיד לך את האמת, אני דווקא בהרבה מובנים יש לי עין טובה על השורלות הזאת.
לא, מאוד, בטח.
זה שורלות של השיחה להעמיד חיילות רבים, ומשפחות, אלפי משפחות, של אנשים שמגיעים בתים של תורה, בתים של אהבת תורה, אווירת שמיים. והם אומרים לך, אני לא
חייב... החבר'ה האלה, הקצינים בצבא, אתה יודע, באמת החבר'ה הטובים, זאת חבר'ה מצוינים. שהתחנכו באידיאולוגיה שמרנית והם בוחרים בשמרנות הזאת ולא לעשות העולם מורכב מדי כי זה עלול להבין את הרווחים שלנו.
אני אמרתי קודם את ההבדל בין העניין האישי לבין העניין היותר רחב הציבורי. אז אני חושב שיש לו באופן אישי נשמתו ממקום שהוא מחפש תיקונים גם בתור וגם בפירוק, אז הוא לא יבוא על סיפוקו ולהיות חייל ב... מערכת השבלית והממוסדת, כי זה יחלוק אותו, הרבה אנשים ונחלקים. אבל האם הוא... צריך להבחין, אדם באופן אישי צריך לפתור את זה, לחפש את עצמו לבד. מבחינת המבט היותר רחב, אני לא הייתי מפקיד את החינוך של התקופה בידי אנשי העם, כי אני פשוט לא כך סומך שיש מספיק אחריות רצינית. יכול להיות, אני מבין את ההצלחה.
לא רק זה, אלא ש... הקליפה שלהם זה המקום שבו הם הופכים להיות תוקפנים. המקום שבו זה הופך להיות תוקפנות, זה המקום שבו מתגלה הבעייתיות. כל עוד זה...
זה באמת אף פעם לא מובן לי. אני אף פעם לא מבין איך זה מגיע לשם. אני אף פעם לא מבין איך זה מגיע לשם.
פחד גדול.
אבל לא מזמן ישבתי עם איזה בחור צעיר ממני, אבל נורא חמוד שלומד בישיבת אילת. באמת, בחור ממש חמוד, שדיבר איתי על זה שאני עסק הרבה בפילוסופיה. והוא אומר לי, אני חושב שאדם שתוהה מה קיים ומה לא קיים במציאות שהוא חווה הוא חולה נפש, כן? אז אמרתי...
מהבחנה רפואית כאילו?
זהו, אני לא... אמרתי לו, אתה חמוד, אבל אין לי מה לעשות עם מה שאתה אומר. כאילו, אני לא יכול להיכנס לשפה שלך, אתה לא יכול להיכנס אליי. מה אני אעשה?
זה מזכיר לי דיון שהיה לי עם מרכז ניתן אחד הולך ללמוד גמרא. ואני אמרתי לו שצריך להיות מודע למה נכתב מתי ולמה וכאלה. ואז הוא אמר לי, אני רוצה ללמוד את התלמוד בבלי, את הגמרא, כמו שיעקב אבינו למד אותם בישיבת שם בעבר. אמרתי לו, תשמע, אתה צודק, אין לי שום דבר להגיד לך. אין לי מה להגיד לך, אתה צודק ב-100%. כשבן אדם מגיע למקום שבו החשש הוא כזה, שהוא מוכן לבנות לעצמו מבנה חסר ובסיס במציאות. אז הוא מבט את ה... הוא חותך את החוץ שלו והמציאות. גם להגיד שאמירה חולה נפש היא אמירה ש...
מה יש לנו להגיד בזה? אם כבר אנחנו אחרי כל השערות כולם, עכשיו אנחנו יודעים, הוא עולה מול מציאות, כבר שוב גרים, אתה כבר הולך להיות רדות, אבל זה יגיד. וזה יותר חברה, אתה צריך להסתכל גם את הספיקויות כאלה לחיים. ושאלת איזה רב ירצילות, מה אני נותן לחדים שלי? מה אני אתן להם? מה אני איזה עולם? אתה יכול להגיד, מה אתה רוצה לי? תן לי את עצמי, ולשפחתי. ושאר כבר אני אבוא בלטן, תגיד לקרמו, כאילו, מה זה נוגע אליי? יכול לומר אחרת, לא, בוא ניקח אחריות. בוא ניקח אחריות לעבר מה שקרה לנו היום, לצמוח באופן אישי, ולנסח את עצמנו את מה שאני אשקיע כל החיים באופן אישי, ואתה בדרכך, כל אחד בדרכו. אבל אולי בעצם, כן, טיפה להסתכל לקחת איזה אחריות.
אבל לקחת אחריות זה גם לסמוך. בדיוק בשלב הזה שבו בן שלי מתארס, זה חלק מהעבודה היא לדעת איך שאתה מחנך ילד. אתה צריך גם לדעת במסוימים איך לקחת מרחק ולתת לו לנהל את ענייניו לבד.
זה תמיד בפתרונות הנוחים לנו.
זה לא פתרונות נוחים, זה פתרונות קשים לפעמים.
לא, הם לא קשים בכלל, אנשים כמו זה מאוד קל. אני לא אומר להגיד לו מה לעשות, לא ברמות האלה.
אני לא מותרים, אני אומר, יש בחירות שהן בחירות שלו, יכול להיות שהוא ישלם עליהן מחירים, אבל זה בחירות שלו.
זה ברמה אישית, אני לא נכנס לרמה אישית.
לא, אבל זה גם אמירה פוליטית, אני לא, גם ברובד הציבורי. לחנך דור שאתה מכתיב לו בדיוק לאן הוא יגיע.
למה אתה צריך למה אני לא יודע מילה לחנך, אבל אני אשמח לדור
במילים האלה דווקא כדי להגיד את המילים.
אבל זה שפה שהיא לקוחה ממקום מסוים, לחנך דור. אני לא רוצה לא לרמום את האומה ולא לחנך את הדור. זה לא העולם שלי. אני כן רוצה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ויגיד לו, עשיתי את שלי, אני גבעתי כאן לעולם, והכלים הזלים שלי רשותי והיכולות שחננת אותי. אני רוצה לראות שמעבר לעניין מצוין, אתה יכול לומר, אני רואה מה שמה, אני עושה מה שאני עושה, משתדל לפרסם את זה או
לתקוד ביטוי. אני נותן את כל הכלים לדור הבא לפרוץ דרכים חדשות, טובות יותר מאלה שאני הלכתי.
אז אני מוכן לעוד מאחורי זה.
אני לא מסמן להם את הדרכים, אני לא אומר להם, אני נותן להם את כל הכלים, ולכן הכלים הם גם שמרנות במידה מסוימת, והם גם חידוש במידה מסוימת, והם גם התלמטות בין שניהם. את כל זה, את כל הכלים האלה, אני משתדל להעניק.
אני רואה שבסופו של דבר, זה בדיוק הבעיה, הבעיה שהעולם מתנהל בכלים הרבה יותר תוקפניים. יש מערכת שלמה של מארגנת מאות אלפי בני אדם במוסדות חינוך, בפעילות בבתי כנסיות, בכנסים אינסופיים, במניפסטים, בכל מיני דברים. יש עולם שלם שמולי בתקציב של מיליארדים, שהוא מתכנת, רעיון גדולים לזה, קורא עולם הפרסום, שהמוכשרים של היהודים מתכנת, ממש מתכנת.
עולם הפרסום לא מתכנת כלום, עולם הפרסום הוא רק מחכה את האנשים שיקראו אותו, ומילא הוא לא מעצב שום דבר, הוא רק תמונת מראה של מה שהאנשים כבר חושבים. המפרסם הכי טוב הוא זה שמצליח בדיוק לכוון למה שאנשים כבר חושבים ממילא. ומילא הוא לא אומר כלום, הוא לא באמת משפיע לדעת.
אם באמת יש באחרותינו, כן, בהנחה שיש אפשרויות שחורגות בהרבה, היא הדרך המוכרת לנו של העצמת הרוח. שדעת הרגת, ולהמזיג, ולא גאתה, תעשי גם הצלחה, תהיה בישיבה שלך, במדרשה שלך, ותעשי מה שאתה עושה, ואז יפיץ את האור וכו' וכו'. אבל היום אנחנו יודעים שהעולם הרבה יותר מתוחכם. והקור, שאנשים כמונו, מחליטים במודע, שלא רוצים להיכנס בידיים בשדה, שיכול לא לידי 50 מיליון ולהשפיע שם בשבועות בהרבה יותר בתוכניות שלא בעבודה הפשוטה והוא כדלי בה שהשיח הבין אישי וכו' וכו'. אני אומר לפי עד היום, לא רוצה להתעסק בזה, לא מול להיות.
אם אתה מתעסק בזה בלי להיות מעניין, איך אתה מתעסק
בזה?
אתה מלמד,
מרגיש די מיוש, אני יוצא בדי רבותיי והכל ניצר ויתום, חביב נשמע שלמה, ימים גושים.
אתה יודע, התמונה מהרב שגר, כשרואים היום את הרב שגר, אפשר לחשוב, אני מדבר עם רן שרים על הרב שגר, אז הוא אמר לי שרבי יהושע אמר לו לא למכור את הספרים של הרב שגר בשובי נפשי. אז הוא אמר, הוא לא ידע מה להגיד, כי הוא גם חולק אידיאולוגית על הרב יהושע, אבל לא יכול לחלוק עליו בשירות. אז הוא אמר לו, מה לעשות, זה פרנוסה, אנשים רוצים לקנות את זה. הוא אמר לו, טוב, אם זה פרנוסה, אז בסדר. אז עכשיו, אני אומר, האמירה הזאת רק משקפת. הרב שגר היה בן אדם שרק חי לדע לדמותם. מעולם לא עניין אותו שהביאו אליו תלמידים. לא רק היה קלב שבא, הוא לא רצה תלמידים בכלל. הוא רק חי לדע לדמותם. והוא איש שיווק מצוין. למה? בגלל שהוא לא ניסה לעשות מכלים שהוא לא יודע לעשות בהם. וגם להוציא ספרים הוא לא ידע. אז אנשים אחרים עוסקים בזה. זה נימר, כל אחד גם צריך לדעת מה הכלים שהוא יודע לעבוד בהם.
תראה, הכל נכון יחס למה שאתה מדבר על הערבי, בוא נסתכל על עצמנו היום נעשה מדום אחר.
אתה מחנך תלמידים, יושב פה איתה, יושב פה צור, מי יודע לאיזה עולמות הם יגיעו. אתה עוסק בכלים שלך, הם יקחו דברים מפה.
אתה מרגיע אותי, כמו שאשתי מרגיע אותי כל הזמן. אבל שניכם לא מסתכלים. כי באיזשהו מקום אני חושב ש... אולי זה סתם יצר, אולי יצא הדרך, אולי יצא לתת אז מנוסף שלו, ויש שפור כמו לא נדדות בכלים כאלה, ובסופו של דבר מה ששורד בעולם זה לא כל מיני דברים שעושים רעש באותו רגע, אלא יש לה רוח ולאמת דינמיקות אחרות לגמרי שאין לנו כלים לנדוד אותם, לא יכול להיות. אז אני אמרתי, אני אעשה נכון כמו לזה, שאין כנראה אפשר מעבר למה שיש היום, אני מאוד מודע לזה שזה לא פשוט לי, זה לא פשוט לי, כי יש היום מול האמירה התאורה יותר של חינוך הטרור, של התחשות התאורה בין בני אדם, יש היום איזה מערכת שלמה הרבה יותר מאורגנת, הרבה יותר גם מוקצבת וגם שולטת כל חדרי המורים, אי אפשר להאמין, חדרי המורים באלפי מוסדות שמקבלים את המנהל ואת צוות ההוראה ממש עם איזה אופן שזה פירמידה, זה כמו צבאית, ממש. יש מישהו שמקבל אנשים, יש מושא לאנשים, וזה פשוט עובד ככה באופן מאוד מאוד... לא, אני רוצה להיכנס כאלה פרטים, כי יש כאן מיקרופון פתוח, אני... אבל זה עובד.
ולך תדע לאן המערכות הצבאיות שלהם מגיעות.
יש שם מודיעים שם.
מי יודע, אני חושב שזה המיקרופון היחיד פה, מי יודע איפה...
לא, אתה תבין, זה... שאתה יכול לומר לעצמך, כאילו מה אכפת לך, אם אתה מאמין שם פרסה, שהאמת תורד על כאן, מה אתה מתרגש מזה, שעושים כל מיני מניפולציות, כל מיני השתלטויות כאלה, מה... טוב, חיבה, זה האמת, גלשת את דברים... דברים יפים בעיניי. את לא יודע מה זה, את פינחה סמוגר, נראה פעם הבאה. איזה זה, רצינו בשביל עושה?
נראה לי שאני צריך גם להעמיד, אני לא יודע בגלל.